פרק כ"ו, כבר ידעת אמרתם הכוללת לכל מיני הביאורים שיש להם קשר בעניין הזה, והוא אומרם דיברה תורה כלשון בני אדם. עניינו שכל מה שאפשר לכל בני אדם להבינו ולהשכילו במחשבה ראשונה, הוא אשר נעשה ראוי כלפי השם יתעלה. ולפיכך תיארו בתארים אמורים על גשמות, כדי להורות עליו שהוא יתעלה מצוי. כי אין ההמון משיג ביון ראשון מציאות, אלא לגוף דווקא, אשר אינו גוף או מצוי בגוף, אינו מצוי אצלה. וכן כל דבר שהוא שלמות אצלנו, יוחס לא יתעלה להורות עליו שהוא שלם בכל אופני השלמות ולא יבואו חיסרון כלל. לפיכך כל מה שההמון מבין בו שהוא חיסרון או הידר, לא יתואר בו. ולכן לא יתואר באכילה ולא בשתייה ולא בשינה ולא בחולי ולא בעוול, או שדומה לכך. כל מה שחושבים ההמון שהוא שלמות יתואר בו, אבל פי שאין אותו דבר שלמות אלא ביחס אלינו. כלפיו יתעלה כל אותן שאנו חושבים אותן שלמות הם תכלית חיסרון, אלא שאילו אלו דימו לעצמם מהיעדר אותה שלמות אנושית מנו יתעלה, הדבר לדעתם חיסרון כלפיו. כן אומר רמב״ם שני יסודות. אחד, התורה תיארה את הקדוש ברוך הוא בתיאורים גופניים בגלל ההמון, כי מבחינת ההמון בדמיון, בעולם הדמיון, משהו לא גוף הוא לא קיים, ולכן לא הייתה ברירה כדי להחדיר את הישות והקיומיות של ריבונו של עולם, היה צורך לדבר עליו כגוף, כמשהו שהוא קיים, נוכח, חזק. בית, כיוון שאנחנו רוצים להחדיר להמון לא רק שהקדוש ברוך הוא נמצא, אלא גם להחדיר לקדוש ברוך הוא שהוא, להמון שהקדוש ברוך הוא שלם, לכן גם תיארו את הקדוש ברוך הוא בכל מיני תיאורים שמבטאים שלמות, לא רק תיאורים גופניים אלא גם תיאורים שמבטאים שלמות, אבל תיאורים שנתפסים בדמיון, הכל בדמיון של ההמון כחיסרון לא תוארו. זאת אומרת התורה מתחשבת בדמיון האנושי, בדמיון ההמוני, מה שבתדמית, בדמיון, באינטואיציה העממית נחשב חיסרון, לא מיוחס לקדוש ברוך הוא. מה שבאינטואיציה בדמיון נחשב יתרון, מיוחס לקדוש ברוך הוא, למרות שמצד האמת והשכל אין שום הבדל ושניהם לא נכונים. אבל אתה רואה שהתורה מתחשבת בעולם הדמיוני, וזה מתחדד בפרקים שעסקנו. עסקנו עכשיו סדרה ארוכה מאוד של פרקים, שכולם עסקו במצבי תנועה, נייחות, ביחס לריבונו של עולם. מפרק י' עסקנו בירידה ועלייה וישיבה וקימה והתייצבות ועוד ועוד ביטויים, לעבור, לבוא, לשכון, לצאת, המון המון תיאורים, הליכה, תיאורים של תנועה. וכל התיאורים אלו שהם מאוד 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 רבים בתורה, אנחנו רואים המון המון תיאורים של תנועה ביחס לקדוש ברוך הוא, מעבר לתיאורים הפיזיים, הגופניים, רואים פה תיאור של תנועה, צריך להבין שזה בגלל הדמיון של ההמון. כן, כמו שהוא כותב, אתה יודע, כי התנועה היא משלמות החי. ההמון מצייר בדמיון שלו של דבר בעל תנועה הוא דבר שלם. כי ככל שיש לך יותר תנועתיות, אתה יותר חופשי, אתה יותר דינמי, אתה יכול לפעול, אתה לא מוגבל. התנועה מבטאת מרחב, יכולת, וכשם שהוא זקוק לאכילה ושתייה למלא מה שנתפרד, זקוק לתנועה. מצד האמת, בעל החי, זה שהוא צריך תנועה, זה בגלל שהוא צריך גם לאכול ולשתות, הוא צריך להיזהר מסכנות וכן הלאה. באמת התנועה, במובנה הפיזי, היא חיסרון לא פחות מאשר אכילה ושתייה. כי רוב התנועות שאנחנו נעים, הן בעצם בשביל הקיום הפיזי שלנו. ובאמת אין הבדל בין אם יתואר יתעלה באכילה ושתייה יותר בתנועה, לתאר את הקדוש ברוך הוא כאוכל ושותה או כנע, זה אותו דבר. כי רוב התנועות שלנו בני אדם הם גם תנועות שבעצם קשורות לקיום הפיזי, אלא הכל בגלל הדמיון, זה סתם תדמית. לשון בני אדם לפי הדמיון ההמוני, אכילה ושתייה היא מגרעת כלפי השם, ותנועה אינה מגרעת כלפיו. אבל פי שגם התנועה לא הזקיק לקיים הצורך, למרות שגם תנועה זה דבר שהוא בעצם חיסרון. כי למה אתה נע? כי אין לך משהו, אז אתה צריך לנוע אליו, ולקדוש ברוך הוא יש הכל, לא צריך לנוע לשום מקום. והוכח כי כל נע הוא בעל גוף, מתחלק ולי ספק, והתברו יתברך, יתעלה, אינו בעל גוף, ולא תימצא לו תנועה. ולא יתואר גם בשכינה, הקדוש ברוך הוא לא שוכן בשום מקום. כי שכינה זה רק מי שנע, מי שנע יכול לשכון. נמצא שכל השמות הללו שעסקנו בעריכות בפרקים הקודמים, 15 פרקים, על כל מיני תנועות של בעלי חיים, תואר במתעלה כפי אופן שאמרנו, כמו שמתארים אותו בחיים, באמת התנועה היא מקרה הכרחי לחי, ואין ספק אם סילוק הגשמות יסתלקו כל אלה. מצד האמת, לא שייכים לריבונו של עולם, הוא לא גשמי. לא ירידה ועלייה והליכה וניצב ועמד בשרה וישב ושכן ויצב עבר ועבר, כל הדומה לכך. והעריכות בזה מיותרת. אז אם כן, כל העובדה שהתורה מדברת כל כך הרבה על תנועות, ביחס לקדוש ברוך הוא, זה רק בגלל הדמיון ההמוני, שמתאר את התנועה כשלמות. אבל עם צד האמת השכלית, אין שום תנועה כלפי שמיים, ולכן כל הפרטים הארוכים שעסקנו בהם, בהם הרמב״ם באופן שיטתי, בירר שכל תיאורי התנועה לא מתייחסים לקדוש ברוך הוא, אלא או שמתייחסים לשכינה, או שמתייחסים להשגחה, או לפעולות האלוקיות, או למשהו אחר שנברא. כל התיאורים האלו זה לא מצד הדמיון ההמוני. מצד הדמיון ההמוני, אז באמת התנועה היא מתייחסת לקדוש ברוך הוא. מה לעשות? זה מה שיש. אבל מי שרוצה לצאת מהדמיון ההמוני ולהתרומם קצת, אז שזה אומר, רמב״ם כתבתי פה פרקים שיעזרו לנו לפענח מה פשר ביטויי התנועה באמת שמופיעים בתנך. הרי התנך לא רק אומר דמיון, רק דמיונות. מסתבר הדבר שמאחרי הדמיון יש גם פרשנות שכלית לתורה. לפני שהורגלו מוחות ההמון, ההמון עסוק הרי בדמיון, ראוי לבאר אותם, לבאר את אותם ביטויים באור אחר, באור שכלי, לא דמיוני, לאותם שרוצים להביא עצמם לשלמות האנושית. ולסלק מהם הדמיונות הללו. מי שרוצה לצאת מעולם הדמיון, צריך לתת לו דרך, לסלול לו סולם, לשלשל לו חבל, איך אפשר לקרוא את התנך, את כל ביטויי התנועה, ולא בצורה דמיונית, בצורה שכלית. אז אם כן, הרמב״ם מבאר לנו, מסכם לנו, שכל מה שהוא עשה עד עכשיו, זה לאותם אנשים שרוצים לצאת מהדמיון ההמוני, ולהתרומם קצת, ולהתחיל לקרוא את התורה בצורה קצת יותר שכלית מופשטת, עיונית. אבל מי שקורא את התורה כי הוא נמצא בעולם הדמיוני האנושי, והוא קורא בתורה כפשוטה, שהקדוש ברוך הוא בעל גוף, והקדוש ברוך הוא נע, וכי מבחינתו אחרת אם אין את זה, אז הקדוש ברוך הוא לא נמצא ולא שלם. טוב, אז הוא חי בעולם הדמיון. התורה מדברת גם אל עולם הדמיון, כי התורה פונה לציבור שלם. היא לא פונה רק לאליטה, היא פונה גם להמון הפשוט ביותר, ומדברת, דיברה תורה כלשון בני אדם, התורה מדברת בשפה שמתאימה גם להמון, גם לעולם הדמיוני. את הדברים האלו כותב גם הרמב״ם במקום אחר, בהלכות יסודי התורה. בהלכות יסודי התורה בפרק א', הוא כותב במפורש את הדברים האלו, שהקדוש ברוך הוא ודאי לא גוף, כך כותב פרק א' הלכה זין, שהאלוקה אין לו גוף, ואז הוא שואל, הרי מפורש בתורה בהלכה ח' ש... סליחה, הוא אומר, בהלכה ח' הוא אומר זה מפורש, בהלכה ת' הוא שואל, אם כן, מה זה שנאמר בתורה תחת רגליו, ואצבע אלוקים, ויד השם ועיני השם, הכל לפי דעתן של בני אדם שאינם מכירים אלא גופות. בגלל שבני אדם המוניים, כל מה שהם מכירים זה גם רק גוף, הם לא מכירים רוח, דיברה התורה כלשון בני אדם, אז הכל כינויים, אז אין ברירה. זאת אומרת, הכל בעצם תיאורים, כך כותב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, תיאורים שנכתבו להמון הרחב, בשפת ההמון, בשפת הדמיון, אין מה לעשות. אבל במורה נבוכים הוא משלים. נכון שזה נכתב להמון מצד הדמיון, צריך לדעת שיש גם איזה גם רובד שכלי.
ההמון זה לא, זה ביחד שלילית את הכינו?
לא.
אם זה היה על פניו, זה משהו גריב אותה לאדם שהוא דמיון לזה, משהו שהוא לא מובנה אצלנו באישיות. אז לא היה, כאילו, להגיד לתורה למקום כזה, זה לא איזה פירוש של איזה רב שפירש, זה...
לא הבנתי את השאלה.
זה דבר שמובן במציאות הדמיון הזה.
נכון, אבל אפשר להתרומם מעליו. אבל אם אדם לא יתרומם מעל הדמיון, טוב. אני לא אריב איתו, עדיף שהוא יאמין בתורה, יאמין בריבונו של עולם. ימין המציאותו, יחיה חיים ערכיים, למרות שהוא טועה בדמיון, אבל לפחות יהיה אדם טוב, יהיה מוסרי, יהיה צדיק. אז עדיף ככה מאשר...
זה לא מעלה, כאילו זה לא מעלה שזה גרוע.
זה מציאות. לא, זה המצב. מצב. גם אדם עם דמיון צריך שיהיה, שיקיים תורה מצוות, שיהיה השמיים. איך אני אצור לו עירת שמיים? איך אני אצור לו קיום מצוות? צריך לתאר לו תיאורים מאוד מאוד גשמיים, מאוד מוחשיים, וכך הוא יקיים תורה מצוות. נכון, 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 אתה צודק. אבל אנחנו מנסים להעריך פחות או יותר מה התדמית הציבורית. מה הבעיה? הבעיה שלכאורה, זה דברי הרמב״ם כאן למורה נבוכים, וגם בהלכות יסודי התורה. ויש פה איזה נימה סלחנית ברמב״ם. נימה סלחנית כלפי ההמון. כאילו התורה דיברה כלשון לאדם. נכון, יש ציבור, לא כולם אנשי שכל, אנשי דמיון, אין ברירה, צריך לדבר איתם בשפה הזאת, שאלוקים הוא גוף, והוא הולך ונע, והם צריכים לקרוא את זה כפשוטו, כי אין ברירה. רק לחכמים, הוא אומר, לאנשים שמתרומים, אני כותב לך את מורה נבוכים. לכאורה, זה קצת קשה, כי הרמב״ם עצמו בהלכות תשובה, במקום אחר, בספר המדע, באותו ספר עצמו, פרק ג' יש לו מערכה על אותם אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. מערכה מאוד גדולה. למי אין חלק לעולם הבא? שהם, אין להם תשובה, המינים והפיקורסים והכופרים והמשומדים, מחטיאי הרבים, הפורשים מדחי ציבור, כל אלו, אין להם תשובה, אין להם תקנה. מי זה מינים שאין להם תקנה ואין להם חלק לעולם הבא? מינים זה אלו שאומרים שאין אלוקים, אין לעולם מנהיג, או מי שאומר שיש ריבון אחד, באמת יש אלוקים, מנהל, אבל הוא גוף ובעל תמונה. זאת אומרת, כותב הרמב״ם, שאדם שאומר שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אבל הוא גוף, הוא נחשב מין, ואין לו חלק עולם הבא. ולכאורה זה לא מסתדר, כי אתה רמב״ם בעצמך אמרת, בהלכות יסודי התורה, וגם פה אצלנו מורה נבוכים, שיש אנשים שזה מה שהם יכולים לתפוס. ואם לא תגיד להם שאלוקים גוף, התורה אמרה גוף, כדי שזה מה שהם ישמעו, כי אם לא יתפסו שהוא גוף, אז הם ילכו לאיבוד. אז צריך להגיד להם שזה גוף. אז מה אתה פתאום עכשיו אומר, שמי שחושב שאלוקים הוא גוף, הוא מין, והם יכולים לקום הבא, מה אתה רוצה מהאנשים האלו? אתה בעצמך אמרת שצריך לדבר איתם בשפת הגוף. והרייבד עצמו תוקף את הרמב״ם. הרייבד תוקף, למה אתה קורא להם מינים? הרי יש אנשים שהולכים לפי המקראות, הם הולכים לפי הפסוקים, וזה מה שהם רואים, מה אתה רוצה מהם? זאת שאלה שעסקו בה הרבה מאוד מחכמי ישראל. מה כוונת הרמב״ם פה? למה הרמב״ם לכאורה צריך להסביר לנו איך מצד אחד הוא פה אצלנו מורה נבוכים ויסודי התורה מבין את הצורך לדבר בשפת ההמון, שפת הדמיון, שפת הגוף, ואילו בהלכות תשובה הוא לא מקבל את זה מכל בכל. זה אנשים שעסקו בו הרבה חכמי ישראל. ויש התשובה המרכזית שעולה מהרבה תשובות, נראה כמה מקורות, אבל מי שמייצג את נגיד את התשובה הקלאסית המרכזית זה החזון איש. החזון איש בהלכות עבודה זרה, אז הוא יש בהלכות עבודת כוכבים סימן סמך ב', זה מופיע ביורי דעה, חזון איש ביורי דעה. אז הוא אומר, אם אדם עובד עבודה זרה, אנחנו יודעים דברים מאוד חמורים על מי שעובד עבודה. מה זה נקרא עובד עבודה זרה? דווקא אם אדם אומר עובד נברא, באמת, זאת אומרת, הוא משתחווה לאיזה פסל, לאיזה תמונה. אבל אם אדם מצייר בנפשו שיש איזה כוח, נגיד יש איזה אדם שהוא מאמין שיש איזה מהלך בשמיים, והוא משתחווה אליו. עכשיו, אין איזה פסל מסוים שהוא משתחווה אליו, רק הוא מאמין במהלך הזה. אנחנו לא נקרא לו עובד עבודה זרה. זה נקרא מינות, זה משהו אחר. יש עובד עבודה זרה ויש מין. טוב, ולכן אנחנו לא נחשיב אותו כעובד עבודה זרה. או אם למשל אדם מאמין שחוץ מאלוקים יש עוד כוח. הוא לא משתחווה לפסל, הוא רק אומר שחוץ מאלוקים יש עוד איזה כוח בעולם שמנהל את המציאות, הוא נקרא מין. זה לא ממש עובד עבודה זרה. ועל זה התכוון הרמב״ם, אומר החזון איש, בהלכות תשובה, שמי ש... חושב שהקדוש ברוך הוא גוף, הרמב״ם לא קרא לו עובד עבודה זרה. הרמב״ם לא אמר שמי שחושב שהקדוש ברוך הוא גוף עובד עבודה זרה. הוא אמר שמי שחושב שהקדוש ברוך הוא נקרא מין, לשון אחרת. זאת אומרת, הוא לא ממש עובד עבודה זרה, כי הוא לא משתחווה לפסל ותמונה פיזית, אלא הוא מחליט בדמיון שלו שיש משהו גופני. מה המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד? הוא אומר ש... מה שהרייבד בא להעיר, שיש אדם שהוא לא עיין בדבר כי דעתו קצרה. אדם דעתו קצרה, הוא לא מעיין. אז כשאתה אומר לו אלוקים, הוא עוצם את העיניים, מה שהוא רואה מולו זה איזה פרצוף כזה או פרצוף אחר. אבל מי שמבין בשכלו שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בעל גוף. ובכל זאת, הוא מחליט שיש איזו תמונה, הוא מחליט להגדיר הגדרות שמימיות, יודע רייבד לרמב״ם, שזה נקרא מין והוא כופר בעיקר, ויכול להיות שגם הרמב״ם בעצם לזה התכוון לומר. גם הרמב״ם מודה שאדם שלא עיין, אבל לבבו שלם, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא קדמון וברא את העולם, אלא מה? שהוא חושב בתמונה, יש לו תמונה מי זה אלוקים. הוא נחשב ישראל כשר, כך אומר חזון איש. גם הרמב״ם יודע שהוא נקרא ישראל כשר. אז הוא טועה, טועה, אבל זה לא מין. זאת אומרת, על מי התכוון הרמב״ם לומר מין? מין זה אדם שיש לו יכולת להבין, הוא לא אדם שלא עיין, הוא עיין, ומתוך עיונו הוא הגיע למסקנה שאלוקים הוא, יש לו איזשהו צורה, דמות, יש לו איזה ישות, בעלת הגדרות פיזיות. על זה אומר הרמב״ם, מה אתה מתוך עיונך מגיע לזה, זה נקרא מין. אבל אם, בגלל חוסר עיון, בגלל דמיוניות, בגלל סתם טעות, על זה לא הרמב״ם מתכוון. כך אומר החזון איש, ליישב את שני המקורות. הרבה הלכו פחות או יותר בדרך הזאת. הרבה גדולי ישראל עסקו בנושא הזה. למשל, אברבנאל בספרו ראש אמנה, אברבנאל ספר שעוסק ביוד ג' העיקרים של הרמב״ם, שנקרא ראש אמנה, והוא עובר את כל יוד ג' העיקרים ומעמיק בהם, והוא דן על אנשים שאומרים, אחד העקרונות של הרמב״ם זה שהוא לא גוף. אמנם רבי אברהם בר דוד והרייבד השיג על הרמב״ם, שאמר שמי שמאמין שהשם הוא גוף, הוא אינו מין, אומר הברבנאל, צריך לדעת על מה מדובר. יש גמרא שאומרת, שובו בנים שובבים, חוץ מאלישע בן אבויה, שיודע את ריבונו מכוון למרוד. זאת אומרת, יש אדם שיודע את האמת, והוא מתכוון להכחיש. הוא נלחם. אבל אדם שהוא לא מתכוון למרוד, הוא לא מנסה לכפור בתורה ולא ללכת נגדה, אלא בתמימותו נמשך לפשט הכתובים. והוא מפרש אותם בחילוף האמת, אינו מין ולא כופר. אבל כל הבעיה זה שרק שהוא מתבונן, מעמיק, ויודע בכוונה הולך הפוך, הולך אחרת. ככה גם מסביר הברבנאל, כך הוא נוטה לפרש. ולכן מי שמאמין בדעות כוזבות, בגלל שעיונו הביא אותו עליהם, אז הוא נחשב כופר ומין, כי הוא סותר את האמונה. כן? אבל מי שזה לא מתוצאה מידיעה ועיון, זה לא נקרא שהוא כופר ומין. כן.
יכול להיות שפעם אחת מעיונו הוא מגיע למסקנה
שהוא כופר ומין. לא, הוא מגיע למסקנה בעיונו שקב"ה גוף. אז איך הגעת למסקנה הזאת? יש פה איזה כוונה רעה, יש לך את המחשבה פה בעייתית. אומרת, אתה בכוונה מגיע, רוצה להגיע למסקנה הזאת. כי בעצם אתה מחליט, אתה מקבל החלטה. אתה לא אומר, תשמע, זה נושא גדול, אני לא מבין בו. אתה מקבל החלטה בעניינים כאלו.
זה לבטר לעצמך?
לא יודע, כל מיני סיבות. קבלת ההחלטה הזאת היא נחשבת מינות. כן. לא, אמרתי דברים דומים, רק בסגנונות, אותו עיקרון. זאת אומרת, משהו שהוא רוצה לראות שהוא דעה רחבה מאוד, שהיא מופיעה בהרבה מקומות. כן.
והנצרות היא מינות או שהיא עבודה זרה?
תלוי, איזה נצרות. יש נצרות שהיא עבודה זרה, יש נצרות שהיא מינות. יש גוונים בנצרות. נכון. בסדר? אז זה הכיוון המרכזי שמופיע בראשונים, באחרונים, לאורך כל הדורות יעסקו בזה בצורות שונות. על מה מדובר? יש אדם שהוא יודע, יש אדם שהוא טועה. מביא, יש איזה נפקא מינה להלכה למשל. אנחנו יודעים שאדם שהוא משומד לעבודה זרה, אז הגמרא אומרת בחולין ששחיטתו פסולה. אדם שהוא משומד לעבודה זרה ששחט, אז שחיטתו פסולה. אם אדם, נגיד, יש לו טעויות חמורות באמונה, האם אנחנו נגיד שהשחיטה שלו פסולה? אז המעריל בתשובות, בקוף צדיק ד' אומר, ודאי שלא. שאם אדם, הוא טועה, טועה באמונה, הוא לא מבין, אז אנחנו לא נאמר ששחיטתו פסולה, הוא מודקדק במצוות, אלא שהוא טועה בעניין, באיזה עניין של אמונה. אז למה? כי הוא טועה, מפרש אותו בעניין אחר, הוא חושב שזה לא אסור. אז אנחנו לא נאמר שהוא נחשב נוכרי, לא נחשב כועס, כאילו אדם שכאילו אפיקורוס. ולכן רק אדם כזה שהוא קיבל החלטה מוצהרת ועיונית מבוררת וממש משפיע על החיים שלו, זה נקרא אפיקורוס. גם שהוא מקיים תורה ומצוות. אני לא על זה הרמה מתכוון לומר. הוא מקיים תורה ומצוות, הוא יהודי קשיר, רק הוא טועה באמונה. טוב, כן. בשביל זה יש את הקדוש ברוך הוא שצריך להחליט על זה. אנחנו...
אבל זה גם דינים, אדם ש...
אתה רואה שהוא כותב ספר. כותב לך ספר שלם שהוא קדוש ברוך הוא גוף. אז הקהילה באמסטרדם נידתה את שפינוזה. הוציא אותו מהקהילה. כי הוא כותב ספר שלם, עיוני מחקרי שאלוקים הוא גוף. אז הוא הוציא אותו מהקהילה. זה דוגמה למין. אנחנו לא רוצים אותו בחלק מעם ישראל. יהודים.
אדם שתורר את העניין של האמונה, הוא מורד בכוונה, זה יקלה
מין? כן, הנה, שפינוזה הוא מין. הוא לא חלק מכלל ישראל. טוב, אז זה לגבי דברים האלו, ובעצם אנחנו מבררים את ההבדל בין אדם שטועה, ההמון, שזה בפרק שלנו מוכר דמיון, וזה הרמב"ם מבין, בסדר, התורה מדברת גם אליהם, לבין אנשים שרוצים להתעלות, להתקדם, והם צריכים לעיין בשכלם, כדי להבין את המשמעות הפנימית, שעומדת מאחורי הביטויים האלו של התנועה וכדומה שמייחסים לקדוש ברוך הוא. העיקרון הזה הוא כמובן נכון לא רק בנושא התנועה, אלא גם בנושאים אחרים. אבל פה עסקנו בענייני תנועה, אז הרמב״ם מעמיק בזה. אונקלוס סגר. אונקלוס סגר שלם מאוד בלשון העברית והארמית. וכבר נתן דעתו לסילוק הגשמות. וכל תואר שמתאר הכתוב מביא לידי גשמות, מבארו כפי עניינו. וכל שהוא מוצא מן השמות הללו המורים על מין ימיני התנועה, עושה עניין התנועה התגלות. הופעת אור נברא, כלומר שכינה או השגחה. כן, אומר הרמב״ם, שאונקלוס בעצם הוא מורה הדרך שלנו לצאת מהדמיון. מי שקורא את הפסוקים לבד, בלי אונקלוס, אז הוא יכול להישאר בעולם הדמיוני. מה אונקלוס עשה? מה מפעלו הגדול של אונקלוס? המפעל של אונקלוס זה לנסות לרומם את ההמון מעל הדמיון. קצת לצאת. אז אתה קורא את ביטויים ביחס לקדוש. אם אתה דמיוני, אתה נשאר בזה. אונקלוס בא ונתן לך קצה חוט שמאפשר לך טיפה להתרומם מהדמיון. ולכן באופן שיטתי אומר הרמב״ם, כל פעם שאונקלוס יראה ביטוי שמביא להגשמה ביחס לקדוש ברוך הוא, או בהקשר שלנו לתנועה ביחס לקדוש ברוך הוא, הוא ישנה שם, יוסיף איזה שתי מילים, מילה אחת, משהו שיתקן כדי לפתוח פתח להמון לצאת מהדמיון. הרמב"ם מאוד מאוד מעריך את המפעל הזה של אונקלוס, שעוזר להמון, שניים מקרא ואחד תרגום, עוזר להמון להתרומם קצת מעל ההגשמה. ולכן, למשל, ירד השם, כך נאמר פרשת שבוע, פרשת יתרו, יתגלה השם. אונקלוס משנה. זה לא התרגום המילולי לארמית. ירד זה לא יתגלה, אבל הוא משנה, יתגלה. וירד השם, גם בפרשת השבוע, ויתגלה השם. הוא לא אמר ונחת השם. מבחינה תרגום מדויק, היה צריך לתרגם אונקלוס ונחת השם. שזה בארמית לרדת. הוא לא תרגם נחת, הוא תרגם יתגלה. ארדנה וארה, יתגלי כען ועדון. כל זה נמשך בתרגומו. אז אם כן אומר הרמב״ם, הנה, אונקלוס הוא המתווך הזה שעוזר לנו לצאת מהדמיון, לצאת מהדמיונות, להתחיל להתרומם מעלה מעלה למחשבה קצת יותר מופשטת, קצת יותר עמוקה בלימוד. אבל, התרגם אונקלוס בפרשת ויגש, את הפסוק, אנוכי ארד עמך מצרימה, ששם לכאורה זה ביטוי של הגשמה, אנוכי ארד עמך מצרימה, שם הוא תרגם מילולית, אנא איכות עמך למצרים. וזה לכאורה קשה. אתה אונקלוס שכל הזמן מתאמץ לצאת מהגשמה, למה שם אתה מתרגם? אנא איכות, שהקב"ה אומר, אני ארד ממש, כן, כן, אני ארד איתך למצרים. אומר הרמב"ם, אדרבה, פה אתה רואה את הגאונות של אונקלוס. שאונקלוס פה, יש לו פה חוכמה מאוד גדולה. זאת נקודה נפלאה. מורל שלמות האדון הזה, וטוב ביאורו והבנתו את ינים כפי שהם. יש פה הבנה מאוד עמוקה של אונקלוס. למה? פתח לנו בתרגומו עניין גדול מענייני הנבואה. הרי שכתוב, אנוכי ירד עמך, זה לפני כן, אם תלך לפני כן, כתוב, ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה. זה חלק מתיאור של נבואה. זה מחזה נבואי. ובתוך המחזה הנבואי נאמר יעקב יעקב אנוכי האל אנוכי ירד עמך מצרימה. כיוון שהוא ציין בתחילת הלשון שזה הכל מראות לילה, זה הכל מחזה נבואי, לא היה מוזר בין האונקולוס לספר הלשון שנאמר מראות הלילה כלשונו. כלומר, כשהתורה מתארת תיאור של עובדות, היא מאוד נזהרת. וירד השם על הר סיני, היא לא יתרגם אונקולוס וירד. וירד הכוונה יתגלה, כדי לא לתת את הציבור. אבל כשמתואר חזון נבואי, זה לא תיאור של העובדות. זה תיאור מה השם אמר. השם אמר, אני ארד. אז יש פה ציטוט. השם אמר, אני לא מתאר את העובדות. אני מצטט מה השם אמר. אז מותר לי לצטט שבחזה הנבואי, השם אמר ליעקב, אני ארד. מה זה? אני ארד? עיין, במקומות שכתוב, וירד השם, מה כוונה לרדת? עכשיו אני לא מפרש לך מה זו ירידה, כי לא באתי עכשיו לתאר את העובדות, אלא באתי לפרש, לצטט מה שכתוב, והשם, זה מה שהוא כמו שאמר. אז כמובן שיש פה ציטוט, אז הוא כאילו, זה לא משנה מהציטוט. אמר השם ליעקב, כביכול גרשאים, מה השם אמר? מילה במילה, מה שהשם אמר, בארמית. כלשונו. זה תיאור מה שנאמר, לא תיאור מעשה שהיה. לא כמו בירד השם על הר סיני שהוא תיאור מה שהראה בעניינים מצויותים. לכן קינה אותו בהתגלות את מעמד הר סיני. ושלל מה שמורה על התנועה. אבל הנה חזון, סיפור מה שנאמר בנבואה, הנה חוק כפי שהוא, זה נפלא. יוצא אם כן שאומר, אתה רואה שאונקלוס שיטתי מדויק, יודע, הוא לא סתם מתרגם את הדברים, תתעורר הבדל גדול בין מה שנאמר בחלום ומראות הלילה, מה שאמר בחזה ומראה, מה שאמר בסתם, מעיד דבר השם אליי למור ויאמר אליי. אנחנו צריכים עוד להיכנס לנקודה הזאת, אבל עוד לפני שניכנס לנקודה הזאת, כך אומר הרמב״ם לפרש את אונקלוס. אונקלוס בעצם יש לו מגמה, מגמתית, לאורך כל התרגום שלו בתורה, למזער הגשמות, למנוע הגשמות, ולכן באופן שיטתי הוא יתרגם תמיד ביטויים עקיפים, לא מפורשים ביחס לקדוש ברוך הוא, כדי להציל אותנו מהגשמה, כדי לפתוח לנו פתח לצאת מהגשמה, אבל יש מקום שבו אונקלוס לא צריך את זה, כי יש פה רק ציטוט. כך שיטת הרמב"ם, אנחנו עוד נעצור פה שנייה באמצע הפרק, אנחנו נצטרך עוד להמשיך. יש פה עוד שתי סוגיות בפרק, אבל נראה את סוגיה אחת לפנינו. הבנת שיטתו של אונקלוס בתרגום. הרמב"ן חולק מכל וכל על הרמב"ם. הרמב"ן בפרשת ויחי, בפרשת ויגש, שם במקום, על הפסוק הזה, אנוכי ירד עמך, יש פה רמב"ן מאוד מאוד ארוך, אחד הארוכים בתורה. והוא מביא, מצטט את הרמב״ם ממורה נבוכים, בפרק כף זין, שאת הפרשנות שלו באונקלוס. ואומר, לפי זה, לפי השיטה הזאת, אז אונקלוס גם מנסה להתרחק מכל ביטויי הגשמה בעוד נושאים. למשל, כשכתוב שהשם שמע, אז אונקלוס אומר, שמי הקדם השם. לא כתוב שהשם שמע, אלא לפני השם נשמע. אז זה לפני השם. זה לא השם שומע, זה נשמע לפניו. וכל מיני דברים כאלו. שואל רמב"ן על הרמב"ם. אם כי דבריך הרמב"ם, שאונקלוס ירא מהגשמה, ולכן הוא בורח אונקלוס מביטויי תנועה ביחס לקדוש ברוך הוא. ובורח משמיעה, כדי להזיר אותנו מגשמיות. למה הוא לא בורח באותה מידה מביטויי אמירה ודיבור? הרי זה הגשמה לא פחות. וכשכתוב בתורה ויאמר השם אל משה, בתורגם, בכולם אונקלוס מתרגם, ואמר השם, ומליל השם. מה ההבדל? למה אונקלוס, כשמדובר על זה שהקדוש ברוך הוא מדבר, אז הוא לא משנה, הוא לא עושה איזה מילה עקיפה ויגיד, יצא דיבור מעת השם. הוא אומר, ויאמר השם, כן, מליל השם. לכאורה זה גם הגשמה. היה צריך לתרגם, והתאמר מן קדם השם. נאמרה אמירה מלפני השם. כמו שאתה אומר שכשהוא מתאר שמיעה, שמע, הייתה שמיעה לפני השם. גם באמירה, יתרגם אותו דבר, הייתה אמירה מלפני השם. מה ההבדל בין שמיעה לאמירה? עוד יותר. אם אתה מפחד כל כך מפעולות החושים, ואתה אומר שלכן אונקלוס נזהר, שלא להגיד שהשם שומע, אז למה הוא מתרגם שהשם רואה? מה ההבדל בין ראייה לשמיעה? הוא מתרגם מפורש, וחזה השם. יותר מזה, אנחנו מוצאים שאונקלוס באופן שיטתי מתרגם ביטויים של ראייה שיכלו להתפרש בקלי קלות כביטויים של השגחה. הוא מתאר אותם כראייה פשוטה, מוחשית. למה? מסתבר הדבר שזו לא הסיבה של אונקלוס. למה אונקלוס, כי אם כן היה צריך גם בראייה וגם בדיבור להימנע מזה. עוד אומר, עוד מקשה הרמב"ן, כתוב אונקלוס עצמו מתרגם תיאורים פיזיים על הקדוש ברוך הוא. וירא ישראל את היד הגדולה. מה מתרגם? וחזה ישראל יד גבורתא יד הרבתא. למה הוא כתב יד הרבתא? את היד הגדולה. שיעזוב את היד. בפרשת וערה, כשהחרטומים אומרים על מכה תקינים, אצבע אלוקים היא. מה אונקלוס מתרגם? אצבעה דה השם. למה אתה מתרגם אצבע? אם אתה רוצה לסלק הגשמה, הדבר הראשון שהיית צריך לעשות זה כשכתוב אצבע השם, להגיד, לא להגיד אצבע. להרחיק את כולנו מהביטוי אצבע. כתוב, מימינו יש דת למו, מימינו יד ימין, אונקלוס מתרגם, ימיני, מה אכפת לו? ימינך השם נדרי בכוח, הרים את ימינך, ידך חזקה, ידך תקיפה. מה ההבדל? למה שם אונקלוס לא מפחד מתיאורי הגשמה? עוד הרבה הרבה שאלות שואל הרמב"ן על הרמב"ם, שמראה שהרבה פעמים אונקלוס לא הרחיק גם כשיש סכנה כזאת הגשמה, מצד שני גם הפוך. לפעמים כשאין שום סכנה של הגשמה הוא גם מתבטא בכל מיני ביטויים. יש מקומות שבהם ברור שאין פה הגשמה, שאין יראת הגשמות, ובכל זאת אונקלוס יצר ביטויים של הרחקות שלא לצורך. יותר מזה, אם אתה אומר שאונקלוס תמיד אומר שתנועה וגילוי שכינה זה תיאורים של כבוד, ומתרגם ויראה כבוד השם אל כל העדה ויתגלה יקרא דה השם, אז היה ראוי שלא אכפת לו להגיד שם ביטויים מפורשים של ראייה. למשל, שהוא ראה, ראינו ממש את הכבוד, את השכינה, כי לדעתך זה רק כבוד נברא. אז למה אנחנו רואים כל מיני מקומות שגם כשמתובר על כבוד השם, אונקלוס יוצא ריחוק ולא מתרגם ממש ביטויים ישירים ביחס לריבונו של עולם? לא ניכנס לכל השאלות, כי זה באמת סוגיה ארוכה מאוד. מסקנה, אומר הרמב"ן, זה לא נכון. לא, זאת הסיבה של אונקלוס. מה הסיבה של אונקלוס? לפעמים מתרגם לשון עקיפה, לפעמים לשון ישירה, לפעמים לשון מתווכת, התגלי, לפעמים ראייה. העניינים האלו גם לאונקלוס וגם ליונתן בן עוזיאל שתרגם את הנביאים, ידועים בקבלה ובסודם ליודעי חן. יש פה סודות התורה. זה לא קשור למניעת ההגשמה, זה לא קשור לבעיה של ההגשמה, אונקלוס לא מפחד מההגשמה בכלל. לא בשביל זה הוא מתרגם מה שהוא מתרגם. אלא כל הלשונות האלו, זה כי יש בחינות שונות בהתגלות של הקדוש ברוך הוא לעולם, ואת הבחינות השונות שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם, כדי לרמוז על הבחינות השונות, אז אונקלוס מתרגם כל פעם בשפה אחרת, כדי לרמוז לך אותן בחינות. כך גם לפרשו הגדול של הרמב"ן הציוני, כאן על התורה, גם הוא כותב כך, רק הוא ממש מסביר איך לפי הסוד, מתי אונקלוס מתרגם ככה, מתרגם ככה, לפי הספירות. כל פעם שספירה אחרת מתגלה, לפי התגלות הספירות, ככה שינוי התרגום. ככה שיטתם של הרמב"ן והציוני, בעלי הקבלה, להסביר את אונקלוס על דרך הסוד. זאת אומרת, יש לנו ויכוח מאוד מאוד גדול. שיטת הרמב"ם, שאונקלוס מטרתו הראשית, היא להוציא את ההמון מהדמיון ולהרחיק את ההגשמה. קצת להרחיק את ההמון מההגשמה, זאת אומרת שאונקלוס בעצם פונה למי? פונה להמון. פונה לציבור הרחב, ואומר לו, בוא נצא קצת מההגשמה. כך שיטת הרמב"ם. לפי הרמב"ן, מה פתאום? אונקלוס, תדע למי הוא פונה כשבכל הלשונות האלה? הוא פונה ליחידי סגולה. הוא פונה למקובלים. הוא פונה לעולם האנשים הכי עליונים. הוא נותן להם רמזים לעולמות נסתרים. לכל מיני גילויים וספירות של הקדוש ברוך הוא, והדרך שלו לרמוז את כל הרמזים האלו, זה בכל מיני שינויים דקים שעושה בתרגום, כדי לרמוז על כל מיני בחינות בהתגלות של הקדוש ברוך הוא. בכלל, האונקלוס פונה לעולם העליון, פונה ליחידי סגולה. הוא לא בא לרומם את הציבור, הוא בא מטרתו להורות דרך לעליונים. הוא מעניין שהמהר"ל בתפארת ישראל, בפרק י"ג, אז הוא דן על השניים אחד והתרגום, אז הוא מציע באמת שתי דרכים. או שהתרגום זה הדבר הכי נמוך, או שהתרגום זה הדבר הכי עליון. ומי שם הדעה שהתרגום זה כנגד הממד העליון הנסתר של התורה. זה כאילו התרגום. זה מעניין שנמור ראה שאפשר לקרוא את התרגום בעצם בכל מיני, שכתב בכל מיני דרכים. הברבנל פה בפירושו לפרק מנסה באופן שיטתי לנסות להסביר את, להציל את הרמב״ם מקושיות הרמב״ן לאורך כל הפרק, ולהסביר בכל מקום ומקום למה אונקלוס עשה ככה ולמה עשה ככה בכל צורה שהיא. זה ודאי נושא מאוד ארוך ומפורט. כל זה ליישב את שיטת הרמב״ם בהבנת האונקלוס. למשל, ניתן דוגמה. דוגמה לתירוץ אחד, לא של הברבנל, טוב, עוד, של מישהו אחר, אבל כולם בעצם על אותה דרך. למשל, אונקלוס, כמו שאמרנו, הוא לא מרחיק את הראייה מהקדוש ברוך הוא, אלא רק את השמיעה מהקדוש ברוך הוא. אז היה רב אחד שפירש ככה, שיש הבדל בין שמיעה לראייה. ששמיעה בתורה היא מופיעה גם כתיאור דבר רוחני, לשמוע זה להבין, אבל גם כתיאור פיזי, לשמוע פיזית קולות. ולכן צריך להבחין בדבר הזה. אבל כשאומרים על הקדוש ברוך הוא רואה, זה תמיד תיאור מופשט. כי ראייה זה שאדם, הקדוש ברוך הוא לא נפעל מי, אלא רואה. כשאתה רואה, אתה כאילו רואה מגבוה, אתה לא מתפעל ממציאות, המציאות הגשמית לא השפיעה עליך, לא הגיעה אליך, אלא אתה רואה אותה. ולכן, להגיד שהקדוש ברוך הוא רואה אין סכנה. כי זה לא מתאר איזושהי התפעלות של הקדוש ברוך הוא מהמציאות הגשמית. מה שאין כן שמיעה, זה עלול להתפרש ככה, שהקדוש ברוך הוא כאילו מתפעל מהעולם הגשמי, ככה הוא מתרץ.
אין התפעלות מראייה, אדם רואה משהו, אני מדבר שם על האדם, שהוא רואה משהו, זה לא משפיע עליו?
כן, אבל ראייה זה דבר יותר אובייקטיבי. יותר, ראיתי.
אבל
ראייה
זה דבר הכי, נכון, אתה רואה משהו, עשר אנשים יכולים אותו דבר, וכל אחד יראה משהו אחר.
כן, אבל אנחנו עכשיו עוסקים בעצם הראייה. עצם הראייה היא דבר אובייקטיבי. שמיעה, בשביל לשמוע, אתה צריך להטות אוזן. שמשהו, לשמוע את הדבר הזה.
רק זה ראייה, כל
זווית
יכולה לשנות את
התמונה. נכון, נכון. דוגמה נוספת. הרמב״ם שואל על הרמב״ם, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה ללבן בחלום, כתוב, ויבוא אלוקים ללבן הארמי בחלום הלילה. ושם מתרגם האונקלוס, ואתה מימר מן קדם השם. הגיעה האמירה לפני השם. אז למה אתה אומר לשון כזאת? אמרת, אתה רמב"ם אמרת שבמחזות נבואה בחלומות, אז האונקלוס לא נזהר. שכשמתואר חלום נבואי, אז האונקלוס מצטט. אז למה פה כתוב, ואתה מימר מן קדם השם? הרי מדובר פה על חלום. וכשיש חלום, אז אין בעיה. אז הוא מתרץ הברבנל, שהרמב״ם עצמו התייחס לזה, והסביר שאתה מימר מן קדם השם זה לא בשביל להרחיק את הגשמיות, אלא ללמד אותנו שלא הייתה שם נבואה. זאת אומרת, זה, כשהקדוש הוא מתגלה ללבן, אז כדי להסביר לנו שלבן לא זכה לנבואה. אז לכן אונקלוס שם שינה, התגלה מימר מן קדם השם, כדי, לא כדי להרחיק את הגשמות, אלא כדי לרמוז לנו עניין אחר, שלבן הארמי לא זכה לנבואה, אלא זכה למשהו אחר, לזה מסרים אחרים. עוד כל פעם הברבנל מתרץ ומפרשים, מתרצים נקודתית, למה אונקלוס עשה ככה, אבל אונקלוס עשה ככה בכל מקום ומקום. כן.
הרב, קודם אמר, אני רואה נפרש את הרמב"ן, ציון.
אל נקווה.
מי זה?
כותב ספר, נקרא כבוד השם, אני חושב, משהו כזה. רואה את הרמב"ן. סוגיות גדולות, פשוט אני ניכנס לכל זה, זה ארוך מאוד. לפעמים אומר הברבנל, האונקלוס מתרגם ביטויים לא להרחקת הגשמה, אלא למנוע ייחוס של משהו פחות בקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו בפרק הו, שאנחנו נמנעים מלייחס דברים פחותים לריבונו של עולם. בכל אופן יש כאן אם כן שתי שיטות מאוד כותביות, מאוד חלוקות, מחלוקת גדולה מאוד פה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, איך לראות את אונקלוס, מה מפעלו של אונקלוס, האם מפעלו בא לטובת ההמון, קצת לרומם את ההמון, או שבא בשביל לפתוח פתחים לעולמות העליונים, להשגות אלוקיות. מעניין שכל זה סביב ביטויי התנועה. שהתנועה, הביטויים של התנועה, הם הביטויים ששם, שם ההתרחשות, שם באמת הדיון מהפולמוס. באמת תנועה זה משהו שהוא מאוד בתפר. זה לא גוף, זה לא תיאורים פיזיים ממש, וזה לא תיאור שהוא יותר מדי פעילות חומרית, וגם זה לא משהו שמתאר תיאור של תכונות ביחס לקדוש ברוך הוא. זה משהו שהוא יותר דינמית, משהו מאוד מאוד, שמתאר פעילות מאוד מאוד גדולה. ובעצם השאלה פה איך לפרר, איך להתמודד עם סוגיית הפעילות של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה בעצם אנחנו מסתכלים עליה, מה זה פעילות? והרמב"ן פשיטה לו שפעילות אין הכוונה ביחס לקדוש ברוך הוא, ברור שלא. אלא הפעילות היא בעולם ההתגלויות, בעולם הספירות. וודאי ששם כל הפעילות, כל ההתרחשות נמצאת. לא צריך לדבר על זה בכלל. כן. מסיים הרמב״ם את הפרק, הוא אומר, אפשר לדעתי שאונקלוס פירש אלוקים האמור כאן מלאך. עוד פירוש יכול להיות שמה שכתוב שאלוקים התגלה לישראל, הכוונה מלאך. ולכן הוא לא הרחיק אנה איכות ממך למצרים, כי אנה לא מתייחס לקדוש ברוך הוא, מתייחס למלאך. שהמלאך אומר לעצמו, אני אראה אותך למצרים. ואל יהיה מוזר בעיניך אותו סובר שאלוקים כאן זה מלאך, כי מצאנו כבר שהמלאך אומר, אנוכי האלה לא יביך, וזה היה על ידי מלאך. הוא אומר אליי, מלאך אלוקים בחלום יעקב, ואמר, הנני, בסוף כתוב, אנוכי האל בית אל. זאת אומרת, מצאנו שהמלאכים מתגלים ליעקב וקוראים לעצמם אלוקים. ואין ספק שיעקב נדר נדר להשם, אלא זה נוהג בדברי הנביאים, שמה שאומר המלאך זה בשם השם, זה כאילו השם בעצמו, אבל זה לא השם אמר, אלא המלאך אמר. כמו אנוכי שליח של אלוקי אביך, אז במקום להגיד אנוכי שליח של אלוקים, אנוכי אלוקים. בוודאי שהמלאך לא התכוון לומר שהוא אלוקים, אבל הוא אמר את זה בקיצור. מה?
שלוחו של אדם כמותו.
ויבוא בנבואה מאותה המלאכים דברים רבים בהתאם למטרת מאמר זה. סוגיה שאנחנו עוד נצטרך לדבר עליה. אבל בכל אופן, כל זה בשביל לומר שהאונקלוס נזהר מאוד מביטויי הגשמה ביחס לקדוש ברוך הוא. מכאן אנחנו עוברים למערכה נוספת של ביטויים. עכשיו היו ביטויים שמתארים תנועה, ועכשיו אנחנו נכנסים לביטויים יותר מסובכים. כי עד עכשיו יצאנו בזול. תנועה, יצאנו להסתדר, אבל כשהביטויים הבאים יהיו, מכאן ואילך, יהיו נושאים שיותר קשים ביחס לקדוש ברוך הוא, הרגליים של הקדוש ברוך הוא, ואחור, פנים, תיאורים שממש מתייחסים לגוף, לב, כנף, דברים כאלו שמתייחסים אליו יותר פיזית, וגם החושים, שמיעה, ראייה, דברים כאלו, ולכן כיוון שהדברים האלו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, גם הפרקים שעוסקים במניעת ההגשמה ילכו והתחדדו. הרמב"ם הולך מהקל אל הכבד, הוא תחיל מדברים, נכנס יותר ויותר לעובי הקורה, לתיאורים ממש שהם יותר ויותר כאילו חומריים ביחס לריבונו של עולם וגם ביחס למלאכים, ולכן גם הבירורים יהיו יותר ויותר עיוניים עכשיו, עוד יותר ועוד יותר עיוניים ועמוקים, איך להתמודד עם תיאורי החומר. בסופו של דבר הוא יגיע לסוגיית התארים והשמות של הקדוש ברוך הוא. טוב, לאט לאט, בעזרת השם, הצלחה, שבוע טוב. פרק כ"ו, כבר ידעת אמרתם הכוללת לכל מיני הביאורים שיש להם קשר בעניין הזה, והוא אומרם דיברה תורה כלשון בני אדם. עניינו שכל מה שאפשר לכל בני אדם להבינו ולהשכילו במחשבה ראשונה, הוא אשר נעשה ראוי כלפי השם יתעלה. ולפיכך תיארו בתארים אמורים על גשמות, כדי להורות עליו שהוא יתעלה מצוי. כי אין ההמון משיג ביון ראשון מציאות, אלא לגוף דווקא, אשר אינו גוף או מצוי בגוף, אינו מצוי אצלם. וכן כל דבר שהוא שלמות אצלנו, יוחס לו יתעלה להורות עליו שהוא שלם בכל אופני השלמות, ולא יבואו חיסרו מכלל. לפיכך כל מה שההמון מבין בו שהוא חיסרון או הידר לא יתואר בו, ולכן לא יתואר באכילה ולא בשתייה ולא בשינה ולא בחולי ולא בעוול. או שדומה לכך, כל מה שחושבים ההמון שהוא שלמות יתואר בו, אבל פי שאין אותו דבר שלמות אלא ביחס אלינו, כלפיו יתעלה כל אותן שאנו חושבים אותן שלמות הם תכלית חיסרון. אלא שאילו אלו דימו לעצמם היעדר אותה שלמות אנושית מנו יתעלה, הדבר לדעתם חיסרון כלפיו. כן, אומר רמב״ם שני יסודות. אחד, התורה תיארה את הקדוש ברוך הוא בתיאורים גופניים בגלל ההמון, כי מבחינת ההמון בדמיון, בעולם הדמיון, משהו לא גוף הוא לא קיים, ולכן לא הייתה ברירה כדי להחדיר את הישות והקיומיות של ריבונו של עולם, היה צורך לדבר עליו כגוף, כמשהו שהוא קיים, נוכח, חזק. ב', כיוון שאנחנו רוצים להחדיר להמון לא רק שהקדוש ברוך הוא נמצא, אלא גם להחדיר לקדוש ברוך הוא שהוא, להמון שהקדוש ברוך הוא שלם, לכן גם תיארו את הקדוש ברוך הוא בכל מיני תיאורים שמבטאים שלמות. לא רק תיאורים גופניים, אלא גם תיאורים שמבטאים שלמות, אבל תיאורים שנתפסים בדמיון, הכל בדמיון של ההמון כחיסרון, לא תוארו. זאת אומרת, התורה מתחשבת בדמיון האנושי, בדמיון ההמוני. מה שבתדמית, בדמיון, באינטואיציה העממית, נחשב חיסרון, לא מיוחס לקדוש ברוך הוא. מה שבאינטואיציה, בדמיון, נחשב יתרון, מיוחס לקדוש ברוך הוא, למרות שמצד האמת והשכל אין שום הבדל ושניהם לא נכונים. אבל אתה רואה שהתורה מתחשבת בעולם הדמיוני, וזה מתחדד בפרקים שעסקנו. עסקנו עכשיו סדרה ארוכה מאוד של פרקים, שכולם עסקו במצבי תנועה, נייחות, ביחס לריבונו של עולם. מפרק י' עסקנו בירידה ועלייה וישיבה וקימה והתייצבות, ועוד ועוד ביטויים, לעבור, לבוא, לשכון, לצאת, המון המון תיאורים, הליכה, תיאורים של תנועה. וכל התיאורים אלו שהם מאוד 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 רבים בתורה, אנחנו רואים המון המון תיאורים של תנועה ביחס לקדוש ברוך הוא, מעבר לתיאורים הפיזיים, הגופניים, רואים פה תיאור של תנועה, צריך להבין שזה בגלל הדמיון של ההמון. כן, כמו שהוא כותב, אתה יודע, כי התנועה היא משלמות החי. ההמון מצייר בדמיון שלו של דבר בעל תנועה הוא דבר שלם, כי ככל שיש לך יותר תנועתיות, אתה יותר חופשי, אתה יותר דינמי, אתה יכול לפעול, אתה לא מוגבל. התנועה מבטאת מרחב, יכולת, וכשם שהוא זקוק לאכילה ושתייה למלא מה שנתפרד, זקוק לתנועה. מצד האמת, בעל החי, זה שהוא צריך תנועה, זה בגלל שהוא צריך גם לאכול ולשתות, הוא צריך להיזהר מסכנות וכן הלאה. באמת התנועה, במובנה הפיזי, היא חיסרון לא פחות מאשר אכילה ושתייה. כי רוב התנועות שאנחנו נעים, הן בעצם בשביל הקיום הפיזי שלנו. ובאמת אין הבדל בין אם יתואר יתעלה באכילה ושתייה יותר בתנועה. לתאר את הקדוש ברוך הוא כאוכל ושותה או כנע, זה אותו דבר. כי רוב התנועות שלנו, בני אדם, הן גם תנועות שבעצם קשורות לקיום הפיזי. אלא הכל בגלל הדמיון, זה סתם תדמית. לשון בני אדם, לפי הדמיון ההמוני, אכילה ושתייה היא מגרעת כלפי השם, ותנועה אינה מגרעת כלפיו. אבל פי שגם התנועה לא הזכיק לקים הצורך, למרות שגם תנועה זה דבר שהוא בעצם חיסרון. כי למה אתה נע? כי אין לך משהו, אז אתה צריך לנוע אליו, ולקדוש ברוך הוא יש הכל, לא צריך לנוע לשום מקום. והוכח כי כל נע הוא בעל גוף, מתחלק ולספק, והדברו יתברך, יתעלב, אינו בעל גוף, ולא תימצא לו תנועה. ולא יתואר גם בשכינה, הקדוש ברוך הוא לא שוכן בשום מקום. כי שכינה זה רק מי שנע יכול לשכון. נמצא שכל השמות הללו שעסקנו בעריכות בפרקים הקודמים, כ-15 פרקים, על כל מיני תנועות של בעלי חיים, תואר במתעלה כפי אופן שאמרנו, כמו שמתארים אותו בחיים, באמת התנועה היא מקרה הכרחי לחי, ואין ספק אם סילוק הגשמות יסתלקו כאלה. מצד האמת, לא שייכים לריבונו של עולם, הוא לא גשמי. לא ירידה ועלייה והליכה וניצב ועמד בשרה וישב ושכן ויצב עבר ועבר, כל הדומה לכך. בעריכות בזה מיותרת. אז אם כן, כל העובדה שהתורה מדברת כל כך הרבה על תנועות ביחס לקדוש ברוך הוא, זה רק בגלל הדמיון ההמוני שמתאר את התנועה כשלמות. אבל עם צד האמת השכלית, אין שום תנועה כלפי שמיים, ולכן כל הפרטים הארוכים שעסקנו בהם, בהם הרמב״ם באופן שיטתי בירר שכל תיאורי התנועה לא מתייחסים לקדוש ברוך הוא, אלא או שמתייחסים לשכינה, או שמתייחסים להשגחה, או לפעולות האלוקיות, או למשהו אחר שנברא. כל התיאורים האלו, זה לא מצד הדמיון ההמוני. מצד הדמיון ההמוני, אז באמת התנועה היא מתייחסת לקדוש ברוך הוא. מה לעשות? זה מה שיש. אבל מי שרוצה לצאת מהדמיון ההמוני ולהתרומם קצת, זה שזה אומר, רמם כתבתי פה פרקים שיעזרו לנו לפענח מה פשר ביטויי התנועה באמת שמופיעים בתנך. הרי התנך לא רק אומר דמיון, רק דמיונות. מסתבר הדבר שמאחרי הדמיון יש גם פרשנות שכלית לתורה. לפני שהורגלו מוחות ההמון, ההמון עסוק כך בדמיון, ראוי לבאר אותם, לבאר את אותם ביטויים באור אחר, באור שכלי, לא דמיוני, לאותם שרוצים להבין עצמם לשלמות האנושית, ולסלק מהם הדמיונות הללו. מי שרוצה לצאת מעולם הדמיון, צריך לתת לו דרך, לסלול לו סולם, לשלשל לו חבל, איך אפשר לקרוא את התנך, את כל ביטויי התנועה, ולא בצורה דמיונית, בצורה שכלית. אז אם כן, הרמב״ם מבאר לנו, מסכם לנו, שכל מה שהוא עשה עד עכשיו, זה לאותם אנשים שרוצים לצאת מהדמיון ההמוני ולהתרומם קצת, ולהתחיל לקרוא את התורה בצורה קצת יותר שכלית מופשטת, עיונית. אבל מי שקורא את התורה כי הוא נמצא בעולם הדמיוני האנושי, והוא קורא בתורה כפשוטה, שהקדוש ברוך הוא בעל גוף, והקדוש ברוך הוא נע, וכי מבחינתו אחרת אם אין את זה, אז הקדוש ברוך הוא לא נמצא ולא שלם. טוב, אז הוא חי בעולם הדמיון. התורה מדברת גם אל עולם הדמיון, כי התורה פונה לציבור שלם. היא לא פונה רק לאליטה, היא פונה גם להמון הפשוט ביותר, ומדברת דיברה תורה כלשון בני אדם. התורה מדברת בשפה שמתאימה גם להמון, גם לעולם הדמיוני. את הדברים האלו כותב גם הרמב״ם במקום אחר, בהלכות יסודי התורה. בהלכות יסודי התורה בפרק א', הוא כותב במפורש את הדברים האלו, שהקדוש ברוך הוא ודאי לא גוף, כך כותב פרק א' הלכה ז', שהאלוקה אין לו גוף, ואז הוא שואל, הרי מפורש בתורה בהלכה ח', הוא אומר, בהלכה ח', הוא אומר זה מפורש, בהלכה ט' הוא שואל, אם כן, מה זה שנאמר בתורה תחת רגליו, ואצבע אלוקים, ויד השם ועיני השם, הכל לפי דעתן של בני אדם שאינם מכירים אלא גופות. בגלל שבני האדם המוניים, כל מה שהם מכירים זה גם רק גוף, הם לא מכירים רוח, דיברה התורה כלשון בני אדם, אז הכל כינויים, אז אין ברירה. זאת אומרת, הכל בעצם תיאורים, כך כותב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, תיאורים שנכתבו להמון הרחב, בשפת ההמון, בשפת הדמיון, אין מה לעשות. אבל במורה נבוכים הוא משלים. נכון שזה נכתב להמון מצד הדמיון, צריך לדעת שיש גם איזה גם רובד שכלי.
ההמון זה לא, זה ביחד
השלילי
שזה כאילו?
לא,
זה המצב. אם זה היה על פניו, זה משהו גריבות על האדם שהוא דמיון וזה, משהו שהוא לא מובנה אצלנו באישיות. אז לא היה, כאילו, להגיד לתורה במקום כזה, זה לא איזה פירוש של איזה רב שפירש,
לא הבנתי את השאלה.
אני אומר, זה דבר שמובן במציאות הדמיון הזה.
נכון, אבל אפשר להתרומם מעליו. אבל אם אדם לא יתרומם מעל הדמיון, טוב. אני לא אריב איתו, עדיף שהוא יאמין בתורה, יאמין בריבונו של עולם, יאמין למציאותו, יחיה חיים ערכיים, למרות שהוא טועה בדמיון, אבל לפחות יהיה אדם טוב, יהיה מוסרי, יהיה צדיק. אז עדיף ככה מאשר...
זה
מציאות. לא, זה המצב. מצב. גם אדם עם דמיון צריך שיקיים תורה מצוות, שיהיה השמיים. איך אני אצור לו עירת שמיים? איך אני אצור לו קיום מצוות? צריך לתאר לו תיאורים מאוד מאוד גשמיים, מאוד מוחשיים. וככה הוא יקיים תורה מצוות.
לגבי הדימוי השלילי, דימוי חיובי.
כן.
זה לא סובייקטיבי, זה אנשים שקולטים מה ש...
נכון, נכון, נכון. אתה צודק. אבל אנחנו מנסים להעריך פחות או יותר מה התדמית הציבורית. מה הבעיה? הבעיה שלכאורה, זה דברי הרמב״ם כאן למורה נבוכים, וגם בהלכות יסודי התורה. ויש פה איזה נימה סלחנית ברמב״ם. נימה סלחנית כלפי ההמון. כאילו התורה דיברה כלשון בני אדם. נכון, יש ציבור, לא כולם אנשי שכל, אנשי דמיון, אין ברירה, צריך לדבר איתם בשפה הזאת, שאלוקים הוא גוף, והוא הולך ונע, והם צריכים לקרוא את זה כפשוטו, כי אין ברירה. רק לחכמים, הוא אומר, לאנשים שמתרומים, אני כותב לך את מורה נבוכים. לכאורה זה קצת קשה, כי הרמב״ם עצמו בהלכות תשובה, במקום אחר, בספר המדע, באותו ספר עצמו, פרק ג' יש לו מערכה על אותם אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. מערכה מאוד גדולה, למי אין חלק עולם הבא? שהם אין להם תשובה, המינים והפיקורסים והכופרים והמשומדים, החטאי הרבים, הפורשים מדרכי ציבור, כל אלו אין להם תשובה, אין להם תקנה. מי זה מינים שאין להם תקנה ואין להם חלק עולם הבא? מינים זה אלו שאומרים שאין אלוקים, אין לעולם מנהיג, או מי שאומר שיש ריבון אחד, באמת יש אלוקים, מנהל, אבל הוא גוף ובעל תמונה. זאת אומרת, כותב הרמב"ם, שאדם שאומר שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אבל הוא גוף, הוא נחשב מין, ואין לו חלק עולם הבא. ולכאורה זה לא מסתדר, כי אתה רמב"ם בעצמך אמרת, בהלכות יסוד התורה, וגם פה אצלנו מורה נבוכים, שיש אנשים שזה מה שהם יכולים לתפוס. ואם לא תגיד להם שאלוקים גוף, התורה אמרה גוף, כדי שזה מה שהם ישמעו, כי אם לא יתפסו שהוא גוף, אז הם ילכו לאיבוד. אז צריך להגיד להם שזה גוף. אז מה אתה פתאום עכשיו אומר, שמי שחושב שאלוקים הוא גוף, הוא מין, ואין לכל הקמם הבא, מה אתה רוצה מהאנשים האלו? אתה בעצמך אמרת שצריך לדבר איתם בשפת הגוף. והרייבד עצמו תוקף את הרמב"ם. הרייבד תוקף, למה אתה קורא להם מינים? הרי יש אנשים שהולכים לפי המקראות. הם הולכים לפי הפסוקים, וזה מה שהם רואים, מה אתה רוצה מהם? זאת שאלה שעסקו בה הרבה מאוד מחכמי ישראל. מה כוונת הרמב״ם פה? את מי, למה הרמב״ם לכאורה צריך להסביר לנו איך מצד אחד הוא פה אצלנו מורה נבוכים ויסודי התורה מבין את הצורך לדבר בשפת ההמון, שפת הדמיון, שפת הגוף, ואילו בהלכות תשובה הוא לא מקבל את זה מכל בכל. זה אנשים שעסקו בו הרבה חכמי ישראל, ויש התשובה המרכזית שעולה מהרבה תשובות, נראה כמה מקורות, אבל מי שמייצג את, נגיד, את התשובה הקלאסית המרכזית זה החזון איש. החזון איש בהלכות עבודה זרה, אז הוא יש בהלכות עבודת כוכבים סימן סמך ב', זה מופיע ביורי דעה, חזון איש ביורי דעה, אז הוא אומר, אם אדם עובד עבודה זרה, אנחנו יודעים דברים מאוד חמורים על מי שעובד עבודה. מה זה נקרא עובד עבודה זרה? דווקא אם אדם אומר עובד נברא, באמת, זאת אומרת, הוא משתחווה לאיזה פסל, לאיזה תמונה. אבל אם אדם מצייר בנפשו שיש איזה כוח, נגיד שזה אדם שהוא מאמין שיש איזה מהלך בשמיים, והוא משתחווה אליו. עכשיו, הוא לא, אין איזה פסל מסוים שהוא משתחווה אליו, רק הוא מאמין במהלך הזה. אנחנו לא נקרא לו עובד עבודה זרה. זה נקרא מינות, זה משהו אחר. יש עובד עבודה זרה ויש מין. טוב, ולכן אנחנו לא נחשיב אותו כעובד עבודה זרה. או אם למשל אדם מאמין שחוץ מאלוקים יש עוד כוח. הוא לא משתחווה לפסר, רק הוא אומר שחוץ מאלוקים יש עוד איזה כוח בעולם שמנהל את המציאות, הוא נקרא מין. זה לא ממש עובד עבודה זרה. ועל זה התכוון הרמב״ם, אומר החזון איש, בהלכות תשובה, שמי ש... חושב שהקדוש ברוך הוא גוף, הרמב״ם לא קרא לו עובד עבודה זרה. הרמב״ם לא אמר שמי שחושב שהקדוש ברוך הוא גוף, עובד עבודה זרה. הוא אמר שמי שחושב שהקדוש ברוך הוא נקרא מין, לשון אחרת. זאת אומרת, הוא לא ממש עובד עבודה זרה, כי הוא לא משתחווה לפסל ותמונה פיזית, אלא הוא מחליט בדמיון שלו שיש משהו גופני. מה המחלוקת בין הרמב״ם לברן הרייבד? הוא אומר ש... מה שהרייבד בא להעיר, שיש אדם שהוא לא עיין בדבר כי דעתו קצרה. אדם דעתו קצרה, הוא לא מעיין. אז כשאתה אומר לו אלוקים, הוא עוצם את העיניים, מה שהוא רואה מולו זה איזה פרצוף כזה או פרצוף אחר. אבל מי שמבין בשכלו שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בעל גוף. ובכל זאת, הוא מחליט שיש איזו תמונה, הוא מחליט להגדיר הגדרות שמימיות, יודע הרייבד לרמב״ם, שזה נקרא מין והוא כופר בעיקר, ויכול להיות שגם הרמב״ם בעצם לזה התכוון לומר. גם הרמב״ם מודה שאדם שלא עיין, אבל לבבו שלם, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא קדמון וברא את העולם, אלא מה? שהוא חושב בתמונה, יש לו תמונה מי זה אלוקים. הוא נחשב ישראל כשר, כך אומר החזון איש. גם הרמב״ם יודע שהוא נקרא ישראל כשר. אז הוא טועה, טועה, אבל זה לא מין. זאת אומרת, על מי התכוון הרמב״ם לומר מין? מין זה אדם שיש לו יכולת להבין, הוא לא אדם שלא עיין, הוא עיין, ומתוך עיונו הוא הגיע למסקנה שאלוקים הוא, יש לו איזשהו צורה, דמות, יש לו איזו ישות, בעלת הגדרות פיזיות. על זה אומר הרמב״ם, מה אתה מתוך עיונך מגיע לזה, זה נקרא מין. אבל אם, בגלל חוסר עיון, בגלל דמיוניות, בגלל סתם טעות, על זה לא הרמב״ם מתכוון. כך אומר החזון איש, ליישב את שני המקורות. הרבה הלכו פחות או יותר בדרך הזאת. הרבה גדולי ישראל עסקו בנושא הזה. למשל, אברבנאל בספרו ראש אמנה, אברבנאל ספר שעוסק ביוד ג' העיקרים של הרמב״ם, שנקרא ראש אמנה, והוא עובר את כל יוד ג' העיקרים ומעמיק בהם, והוא דן על אנשים שאומרים, אחד העקרונות של הרמב״ם זה שהוא לא גוף. אמנם רבי אברהם בר דוד והרייבד השיג על הרמב״ם, שאמר שמי שמאמין שהשם הוא גוף, הוא אינו מין. אומר הברבנאל, צריך לדעת על מה מדובר. יש גמרא שאומרת, שובו בנים שובבים, חוץ מאלישה, בן אבויה, שיודע את ריבונו מכוון למרוד. זאת אומרת, יש אדם שיודע את האמת, והוא מתכוון להכחיש. הוא נלחם. אבל האדם שהוא לא מתכוון למרוד, הוא לא מנסה לכפור בתורה ולא ללכת נגדה, אלא בתמימותו נמשך לפשט הכתובים. והוא מפרש אותם בחילוף האמת, אינו מין ולא כופר. אבל כל הבעיה זה שרק כשהוא מתבונן, מעמיק, ויודע בכוונה הולך הפוך, הולך אחרת. ככה גם מסביר הברבנאל, כך הוא נוטה לפרש. ולכן מי שמאמין בדעות כוזבות בגלל שעיונו הביא אותו עליהם, אז הוא נחשב כופר ומין, כי הוא סותר את האמונה. כן, אבל מי שזה לא מתוצאה מידיעה ועיון, זה לא נקרא שהוא כופר ומין. כן,
יכול להיות שפעם אחת מעיונו הוא מגיע למסקנה
שהוא גוף, ופעם שנייה הוא מגיע למסקנה בעיונו שהקב"ה הוא גוף. אז איך הגעת למסקנה הזאת? יש פה איזה כוונה רעה, יש לך איזה מחשבה פה בעייתית. אומרת, אתה בכוונה מגיע, רוצה להגיע למסקנה הזאת. כי בעצם אתה מחליט, אתה מקבל החלטה. אתה לא אומר, תשמע, זה נושא גדול, אני לא מבין בו. אתה מקבל החלטה בעניינים כאלו.
זה לבטר לעצמך?
לא יודע, כל מיני סיבות. קבלת ההחלטה הזאת היא נחשבת מינות. כן. לא, אמרתי דברים דומים, רק בסגנונות, אותו עיקרון. זאת אומרת, משהו שהוא רוצה לראות שהוא דעה רחבה מאוד, שהיא מופיעה בהרבה מקומות. כן.
והנצרות היא מינות או
שהיא עבודה זרה? תלוי, איזה נצרות. יש נצרות שהיא עבודה זרה, יש נצרות שהיא מינות. יש גוונים בנצרות. נכון. בסדר, אז זה הכיוון המרכזי שמופיע בראשונים, באחרונים, לאורך כל הדורות יעסקו בזה בצורות שונות. על מה מדובר? יש אדם שהוא יודע, יש אדם שהוא טועה. יש איזה נפקא מינה להלכה למשל. אנחנו יודעים שאדם שהוא משומד לעבודה זרה, אז הגמרא אומרת בחולין ששחיטתו פסולה. אדם שהוא משומד לעבודה זרה ששחט, אז שחיטתו פסולה. אם אדם, נגיד, יש לו טעויות חמורות באמונה, האם אנחנו נגיד שהשחיטה שלו פסולה? אז המעריל בתשובות, בקוף צדיק דלת, אומר, ודאי שלא. שאם אדם, הוא טועה, טועה באמונה, הוא לא מבין, אז אנחנו לא נאמר ששחיטתו פסולה, הוא מדקדק במצוות. אלא שהוא טועה בעניין, באיזה עניין של אמונה. אז למה? כי הוא טועה, מפרש אותו בעניין אחר, הוא חושב שזה לא אסור. אז אנחנו לא נאמר שהוא נחשב נוכרי, הוא לא נחשב כועס, כאילו אדם שכאילו אפיקורוס. ולכן רק אדם כזה שהוא קיבל החלטה מוצרת ועיונית מבוררת וממש משפיע על החיים שלו, זה נקרא אפיקורוס. גם שהוא מקיים תורה ומצוות. אני לא על זה הרמה מתכוון לומר. הוא מקיים תורה ומצוות, הוא יהודי קשיר, רק הוא טועה באמונה. טוב, כן. בשביל זה יש את הקדוש ברוך הוא שצריך להחליט על זה. אנחנו...
אבל זה גם דינים, אדם שאנשים... אדם ש...
אתה רואה שהוא כותב ספר. כותב לך ספר שלם שהוא קדוש ברוך הוא גוף. אז הקהילה באמסטרדם נידתה את שפינוזה. הוציא אותו מהקהילה. כי הוא כתב ספר שלם, עיוני מחקרי שאלוקים הוא גוף. אז הוא הוציא אותו מהקהילה. זה דוגמה למין. אנחנו לא... לא רוצים אותו בחלק מעם ישראל. יומין.
האדם שתורר את העניין של האמונה, הוא עובד בכוונה, זה יקלה
מין? כן, הנה, דורר, שפינוזה, הוא מין. הוא לא חלק מכלל ישראל. טוב, אז זה לגבי דברים באלו, ובעצם אנחנו מבררים את ההבדל בין אדם שטועה, ההמון, שזה בפרק שלנו מוכר דמיון, וזה הרמם מבין, בסדר, התורה מדברת גם אליהם, ובין אנשים שרוצים להתעלות, להתקדם, והם צריכים לעיין בשכלם, כדי להבין את המשמעות הפנימית, שעומדת מאחורי הביטויים האלו של התנועה וכדומה, שמייחסים לקדוש ברוך הוא. העיקרון הזה הוא כמובן נכון לא רק בנושא התנועה, אלא גם בנושאים אחרים, אבל פה עסקנו בענייני תנועה, אז הרמב״ם מעמיק בזה. אונקלוס סגר. אונקלוס סגר שלם מאוד בלשון העברית והארמית, וכבר נתן דעתו לסילוק הגשמות. וכל תואר שמתאר הכתוב מביא לידי גשמות, מבארו כפי עניינו. וכל שהוא מוצא מן השמות הללו המורים על מיני מיני התנועה, עושה עניין התנועה התגלות. הופעת אור נברא, כלומר שכינה או השגחה. כן, אומר הרמב״ם, שאונקלוס בעצם הוא מורה הדרך שלנו לצאת מהדמיון. מי שקורא את הפסוקים לבד, בלי אונקלוס, אז הוא יכול להישאר בעולם הדמיוני. מה אונקלוס עשה? מה מפעלו הגדול של אונקלוס? המפעל של אונקלוס זה לנסות לרומם את ההמון מעל הדמיון. קצת לצאת. אז אתה קורא את ביטויים ביחס לקדוש. אם אתה דמיוני, אתה נשאר בזה. אונקלוס בא ונתן לך קצה חוט שמאפשר לך טיפה להתרומם מהדמיון. ולכן באופן שיטתי אומר הרמב״ם, כל פעם שאונקלוס יראה ביטוי שמביא להגשמה ביחס לקדוש ברוך הוא, או בהקשר שלנו לתנועה ביחס לקדוש ברוך הוא, הוא ישנה שם, יוסיף איזה שתי מילים, מילה אחת, משהו שיתקן כדי לפתוח פתח להמון לצאת מהדמיון. הרמב"ם מאוד מאוד מעריך את המפעל הזה של אונקלוס, שעוזר להמון, שניים מקרא ואחד תרגום, עוזר להמון להתרומם קצת מעל ההגשמה. ולכן, למשל, ירד השם, כך נאמר פרשת שבוע, פרשת יתרו, יתגלה השם. אונקלוס משנה. זה לא התרגום המילולי לארמית. ירד זה לא יתגלה, אבל הוא משנה, יתגלה. וירד השם, גם בפרשת השבוע, ויתגלה השם. הוא לא אמר ונחת השם. מבחינה תרגום מדויק, היה צריך לתרגם אונקלוס ונחת השם, שזה בארמית לרדת. הוא לא תרגם נחת, הוא תרגם יתגלה. ארדנה וארה, יתגלי כען ועדון. כל זה נמשך בתרגומו. אז אם כן אומר הרמב״ם, הנה, אונקלוס הוא המתווך הזה שעוזר לנו לצאת מהדמיון, לצאת מהדמיונות, להתחיל להתרומם מעלה מעלה למחשבה קצת יותר מופשטת, קצת יותר עמוקה בלימוד. אבל התרגם אונקלוס בפרשת ויגש את הפסוק אנוכי ארד עמך מצרימה, ששם לכאורה זה ביטוי של הגשמה, אנוכי ארד עמך מצרימה, שם הוא תרגם מילולית, אנא איכות עמך למצרים. וזה לכאורה קשה. אתה אונקלוס שכל הזמן מתאמץ לצאת מהגשמה, למה שם אתה מתרגם? אנא איכות, שהקב"ה אומר, אני ארד ממש, כן, כן, אני ארד לך למצרים. אומר הרמב"ם, אדרבה, פה אתה רואה את הגאונות של אונקלוס. שאונקלוס פה, יש לו פה חוכמה מאוד גדולה. זאת נקודה נפלאה. מורל שלמות האדון הזה, וטוב ביאורו והבנתו את ינין כפי שהם. יש פה הבנה מאוד עמוקה של אונקלוס. למה? פתח לנו בתרגומו עניין גדול מענייני הנבואה. הרי שכתוב, אנוכי ירד עמך, זה לפני כן, אם תלך לפני כן, כתוב, ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה. זה חלק מתיאור של נבואה. זה מחזה נבואי. ובתוך המחזה הנבואי נאמר יעקב, יעקב, אנוכי האל, אנוכי ירד עמך מצרימה. כיוון שהוא ציין בתחילת הלשון שזה הכל מראות לילה, זה הכל מחזה נבואי, לא היה מוזר בין האונקול לספר הלשון שנאמר מראות הלילה כלשונו. כלומר, כשהתורה מתארת תיאור של עובדות, היא מאוד נזהרת. וירד השם על הר סיני, היא לא יתרגם אונקלוס וירד. וירד הכוונה, יתגלה. כדי לא לתת את הציבור. אבל כשמתואר חזון נבואי, זה לא תיאור של העובדות. זה תיאור, מה השם אמר? השם אמר, אני ירד. אז יש פה ציטוט. השם אמר, אני לא מתאר את העובדות. אני מצטט מה השם אמר. אז מותר לי לצטט שבחזה הנבואי, השם אמר ליעקב, אני ארד. מה זה, אני ארד? עיין, במקומות שכתוב, וירד השם, מה הכוונה לרדת? עכשיו אני לא מפרש לך מה זו ירידה, כי לא באתי עכשיו לתאר את העובדות, אלא באתי לפרש, לצטט מה שכתוב, והשם, זה מה שיוקום שאמר. אז כמובן שיש פה ציטוט, אז הוא כאילו, זה לא משנה מהציטוט. אמר השם ליעקב, כביכול גרשאים, מה השם אמר? מילה במילה, מה שהשם אמר, בערמית. כלשונו, זה תיאור מה שנאמר, לא תיאור מעשה שהיה. לא כמו בירד השם על הר סיני, שהוא תיאור מה שהראה בעניינים מצויותים. לכן כינה אותו בהתגלות את מעמד הר סיני, ושלל מה שמורה על התנועה. אבל הנה חזון, סיפור מה שנאמר בנבואה, הנה חוק כפי שהוא, זה נפלא. יוצא אם כן, שאומר, אתה רואה שאונקלוס שיטתי, מדויק, יודע, הוא לא סתם מתרגם את הדברים, תתעורר הבדל גדול בין מה שנאמר בחלום ומראות הלילה, מה שנאמר בחזה ומראה, מה שנאמר בסתם וידבר השם אליי למור ויאמר אליי. אנחנו צריכים עוד להיכנס לנקודה הזאת, אבל עוד לפני שניכנס לנקודה הזאת, כך אומר הרמב״ם לפרש את אונקלוס. אונקלוס בעצם יש לו מגמה, מגמתית, לאורך כל התרגום שלו בתורה, למזער הגשמות, למנוע הגשמות, ולכן באופן שיטתי הוא יתרגם תמיד ביטויים עקיפים, לא מפורשים ביחס לקדוש ברוך הוא, כדי להציל אותנו מהגשמה, כדי לפתוח לנו פתח לצאת מהגשמה, אבל יש מקום שבו אונקלוס לא צריך את זה, כי יש פה רק ציטוט. כך שיטת הרמב"ם, אנחנו עוד נעצור פה שנייה באמצע הפרק, אנחנו נצטרך עוד להמשיך. יש פה עוד שתי סוגיות בפרק, אבל נראה את סוגיה אחת לפנינו. הבנת שיטתו של אונקלוס בתרגום. הרמב"ן חולק מכל וכל על הרמב"ם. הרמב"ן בפרשת ויחי, בפרשת ויגש, שם במקום, על הפסוק הזה, אנוכי ירד עמך, יש פה רמב"ן מאוד מאוד ארוך, אחד הארוכים בתורה, והוא מביא, מצטט את הרמב"ם ממורה נבוכים, בפרק כף זין, שאת הפרשנות שלו באונקלוס. אומר לפי זה, לפי השיטה הזאת, אז אונקלוס גם מנסה להתרחק מכל ביטויי הגשמה בעוד נושאים. למשל, כשכתוב שהשם שמע, אז אונקלוס אומר שמי הקדם השם. לא כתוב שהשם שמע, אלא לפני השם נשמע. אז זה לפני השם, זה לא השם שומע, זה נשמע לפניו. וכל מיני דברים כאלו. שואל רמב"ן על הרמב"ם, אם כי דבריך הרמב"ם שאונקלוס ירא מהגשמה, ולכן הוא בורח אונקלוס מביטויי תנועה ביחס לקדוש ברוך הוא, ובורח משמיעה כדי להזיר אותנו מגשמיות, למה הוא לא בורח באותה מידה מביטויי אמירה ודיבור? הרי זה הגשמה לא פחות. וכשכתוב בתורה ויאמר השם אל משה, בתורגם, בכולם הוא אונקלוס מתרגם, ואמר השם, הוא מליל השם. מה ההבדל? למה אונקלוס, כשמדובר על זה שהקדוש ברוך הוא מדבר, אז הוא לא משנה, הוא לא עושה איזה מילה עקיפה, ויגיד, יצא דיבור מעת השם. הוא אומר, ויאמר השם, כן, מליל השם. לכאורה זה גם הגשמה, היה צריך לתרגם, והתאמר מן קדם השם. נאמרה אמירה מלפני השם. כמו שאתה אומר שכשהוא מתאר שמיעה, שמע, הייתה שמיעה לפני השם, גם באמירה יתרגם אותו דבר, הייתה אמירה מלפני השם. מה ההבדל בין שמיעה לאמירה? עוד יותר, אם אתה מפחד כל כך מפעולות החושים, ואתה אומר שלכן אונקלוס נזהר, שלא להגיד שהשם שומע, אז למה הוא מתרגם שהשם רואה? מה ההבדל בין ראייה לשמיעה? הוא מתרגם מפורש, וחזה השם. יותר מזה, אנחנו מוצאים שאונקלוס באופן שיטתי מתרגם ביטויים של ראייה שיכלו להתפרש בקלי קלות כביטויים של השגחה, הוא מתאר אותם כראייה פשוטה, מוחשית. למה? מסתבר הדבר שזו לא הסיבה של אונקלוס. למה אונקלוס, כי אם כן היה צריך גם בראייה וגם בדיבור להימנע מזה. עוד מקשה הרמב"ן, כתוב אונקלוס עצמו מתרגם תיאורים פיזיים על הקדוש ברוך הוא. וירא ישראל את היד הגדולה, מה מתרגם? וחזה ישראל יד גבורתא יד הרבתא. למה הוא כתב יד הרבתא, את היד הגדולה? שיעזוב את היד. בפרשת וארא, כשהחרטומים אומרים על מכה תקינים, אצבע אלוקים היא. מה אונקלוס מתרגם? אצבעה דה השם. למה אתה מתרגם אצבע? אם אתה רוצה לסלק הגשמה, הדבר הראשון שהיית צריך לעשות זה כשכתוב אצבע השם, להגיד, לא להגיד אצבע. להרחיק את כולנו מהביטוי אצבע. כתוב מימינו אש דת למו, מימינו יד ימין, אונקלוס מתרגם, ימיני, מה אכפת לו? ימינך השם נדרי בכוח, הרימת ימינך, ידך חזקה, ידך תקיפה. מה ההבדל? למה שם אונקלוס לא מפחד מתיאורי הגשמה? עוד הרבה הרבה שאלות שואל הרמב"ן על הרמב"ם, שמראה שהרבה פעמים אונקלוס לא הרחיק גם כשיש סכנה כזאת הגשמה, מצד שני גם הפוך. לפעמים כשאין שום סכנה של הגשמה הוא גם מתבטא בכל מיני ביטויים. יש מקומות שבהם ברור שאין פה הגשמה, שאין יראת הגשמות, ובכל זאת אונקלוס יצר ביטויים של הרחקות שלא לצורך. יותר מזה, אם אתה אומר שאונקלוס תמיד אומר שתנועה וגילוי שכינה זה תיאורים של כבוד, ומתרגם וירא כבוד השם אל כל העדה ויתגלה יקרא דה השם, אז היה ראוי שלא אכפת לו להגיד שם ביטויים מפורשים של ראייה. למשל, ראינו ממש את הכבוד, את השכינה, כי לדעתך זה רק כבוד נברא. אז למה אנחנו רואים כל מיני מקומות שגם כשמתובר על כבוד השם, אונקלוס יוצא ריחוק ולא מתרגם ממש ביטויים ישירים ביחס לריבונו של עולם? לא ניכנס לכל השאלות, כי זה באמת סוגיה ארוכה מאוד. מסקנה, אומר הרמב"ן, זה לא נכון. לא, זאת הסיבה של אונקלוס. מה הסיבה של אונקלוס? לפעמים מתרגם לשון עקיפה, לפעמים לשון ישירה, לפעמים לשון מתווכת, התגלי, לפעמים ראייה. העניינים האלו גם לאונקלוס וגם ליונתן בן עוזיאל שתרגם את הנביאים, ידועים בקבלה ובסודם ליודעי חן. יש פה סודות התורה. זה לא קשור למניעת ההגשמה, זה לא קשור לבעיה של ההגשמה, אונקלוס לא מפחד מההגשמה בכלל. לא בשביל זה הוא מתרגם מה שהוא מתרגם. אלא כל הלשונות האלו זה כי יש בחינות שונות בהתגלות של הקדוש ברוך הוא לעולם, ואת הבחינות השונות שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם, כדי לרמוז על הבחינות השונות, אז אונקלוס מתרגם כל פעם בשפה אחרת, כדי לרמוז לך אותן בחינות. כך גם לפרשו הגדול של הרמב"ן הציוני, כאן על התורה, גם הוא כותב כך, רק הוא מתרש מסביר, איך לפי הסוד, מתי אונקלוס מתרגם ככה, מתרגם ככה, לפי הספירות. כל פעם שספירה אחרת מתגלה, לפי התגלות הספירות, ככה שינויה התרגום, ככה שיטתם של הרמב"ן והציוני, בעלי הקבלה, להסביר את אונקלוס על דרך הסוד. זאת אומרת, יש לנו ויכוח מאוד מאוד גדול. שיטת הרמב"ם, שאונקלוס מטרתו הראשית, היא להוציא את ההמון מהדמיון, ולהרחיק את ההגשמה. קצת להרחיק את ההמון מההגשמה, זאת אומרת שאונקלוס בעצם פונה למי? פונה להמון. פונה לציבור הרחב, ואומר לו, בוא נצא קצת מהגשמה. כך שיטת הרמב"ם. לפי הרמב"ן, מה פתאום? אונקלוס, תדע למי הוא פונה כשבכל הלשונות האלה? הוא פונה ליחידי סגולה. הוא פונה למקובלים. הוא פונה לעולם האנשים הכי עליונים. הוא נותן להם רמזים לעולמות נסתרים. לכל מיני גילויים וספירות של הקדוש ברוך הוא. והדרך שלו לרמוז את כל הרמזים האלו זה בכל מיני שינויים דקים שעושה בתרגום. כדי לרמוז על כל מיני בחינות בהתגלות של הקדוש ברוך הוא. בכלל האונקלוס פונה לעולם העליון, פונה ליחידי סגולה. הוא לא בא לרומם את הציבור, הוא בא מטרתו להורות דרך לעליונים. מעניין שהמהר"ל בתפארת ישראל, בפרק י"ד, אז הוא דן על השניים מחה והתרגום, אז הוא מציע באמת שתי דרכים. או שהתרגום זה הדבר הכי נמוך, או שהתרגום זה הדבר הכי עליון. ומי שמדעה שהתרגום זה כנגד הממד העליון הנסתר של התורה. זה כאילו התרגום. זה מעניין שגם הוא ראה שאפשר לקרוא את התרגום בעצם בכל מיני, שכתב בכל מיני דרכים. הברבנל פה בפירושו לפרק מנסה באופן שיטתי לנסות להסביר את, להציל את הרמב״ם מקושיות הרמב״ן לאורך כל הפרק, ולהסביר בכל מקום ומקום למה אונקלוס עשה ככה ולמה הוא עשה ככה בכל צורה שהיא. זה ודאי נושא מאוד ארוך ומפורט. כל זה ליישב את שיטת הרמב״ם בהבנת האונקלוס. למשל, ניתן דוגמה. דוגמה לתירוץ אחד. לא של הברבנל, טוב, של מישהו אחר, אבל כולם בעצם על אותה דרך. למשל, אונקלוס, כמו שאמרנו, הוא לא מרחיק את הראייה מהקדוש ברוך הוא, אלא רק את השמיעה מהקדוש ברוך הוא. אז היה רב אחד שפירש ככה, שיש הבדל בין שמיעה לראייה. ששמיעה בתורה היא מופיעה גם כתיאור דבר רוחני, לשמוע זה להבין, אבל גם כתיאור פיזי, לשמוע פיזית קולות, ולכן צריך להבחין בדבר הזה. אבל כשאומרים על הקדוש ברוך הוא רואה, זה תמיד תיאור מופשט, כי ראייה זה שאדם, הקדוש ברוך הוא לא נפעל מי, אלא רואה. כשאתה רואה אתה כאילו רואה מגבוה, אתה לא מתפעל ממציאות, המציאות הגשמית לא השפיעה עליך, לא הגיעה אליך, אלא אתה רואה אותה. לכן, להגיד שהקדוש ברוך הוא רואה אין סכנה. כי זה לא מתאר איזושהי התפעלות של הקדוש ברוך הוא מהמציאות הגשמית. מה שאין כן שמיעה, זה עלול להתפרש ככה, שהקדוש ברוך הוא כאילו מתפעל מהעולם הגשמי, ככה הוא מתרץ.
אין התפעלות מראייה, אדם רואה משהו, אני מדבר שם על האדם, שהוא רואה משהו, זה לא משפיע עליו?
כן, אבל ראייה זה דבר יותר אובייקטיבי. יותר ראיתי.
אבל ראייה זה דבר הכי, אתה רואה משהו, עשר אנשים כמו אותו דבר, וכל אחד יראה משהו אחר.
כן, אבל אנחנו עכשיו עוסקים בעצם הראייה. עצם הראייה היא דבר אובייקטיבי. שמיעה, בשביל לשמוע, אתה צריך להטות אוזן, שמשהו, לשמוע את הדבר הזה.
לא רק זה ראייה, כל זווית יכולה לשמוע את השמיעה.
נכון, נכון. דוגמה נוספת. הרמב״ם שואל על על הרמב״ם כשהקדוש ברוך הוא מתגלה ללבן בחלום, כתוב ויבוא אלוקים ללבן הארמי בחלום הלילה, ושם מתרגם האונקלוס ואתה מימר מן קדם השם, הגיע האמירה לפני השם. אז למה אתה אומר לשון לשון כזאת? אמרת, אתה רמב״ם אמרת שבמחזות נבואה בחלומות, אז האונקלוס לא נזהר, שכשמתואר חלום נבואי אז אונקלוס מצטט. אז למה פה כתוב ואתה מימר מן קדם השם? הרי מדובר פה על חלום, וכשיש חלום אז אין בעיה. אז אז הוא מתרץ הברבנל שהרמב״ם עצמו התייחס לזה והסביר שאתה מימר מן קדם השם זה לא בשביל להרחיק את הגשמיות, אלא ללמד אותנו שלא הייתה שם נבואה. זאת אומרת, זה, כשהקדוש הוא מתגלה ללבן, אז כדי להסביר לנו שלבן לא זכה לנבואה. אז לכן אונקלוס שם שינה, התגלה מימרא מן קדם השם, כדי, לא כדי להרחיק את הגשמות, אלא כדי לרמוז לנו עניין אחר, שלבן הארמי לא זכה לנבואה, אלא זכה למשהו אחר, לאיזה מסרים אחרים. זאת אומרת, כל פעם הברבנל מתרץ ומפרשים, מתרצים נקודתית, למה אונקלוס עשה ככה, אבל אונקלוס עשה ככה בכל מקום ומקום. כן. אל נקווה. כותב ספר נקרא כבוד 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 השם, אני חושב משהו כזה, רואה את הרמב״ם. סוגיות גדולות, פשוט אני ניכנס לכל זה, זה ארוך מאוד. לפעמים אומר הברבנל, האונקלוס מתרגם ביטויים לא להרחקת הגשמה אלא למנוע ייחוס של משהו פחות בקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו בפרק הו, שאנחנו נמנעים מלייחס דברים פחותים לריבונו של עולם. בכל אופן, יש כאן אם כן שתי שיטות מאוד כותביות, מאוד חלוקות, מחלוקת גדולה מאוד פה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, איך לראות את אונקלוס, מה מפעלו של אונקלוס, האם מפעלו בא לטובת ההמון, קצת לרומם את ההמון, או שבא בשביל לפתוח פתחים לעולמות העליונים, להשגות אלוקיות. מעניין שכל זה סביב ביטויי התנועה. שהתנועה, הביטויים של התנועה, הם הביטויים ששם, שם ההתרחשות, שם באמת הדיון מהפולמוס. באמת תנועה זה משהו שהוא מאוד בתפר. זה לא גוף, זה לא תיאורים פיזיים ממש, וזה לא תיאור שהוא יותר מדי פעילות חומרית, וגם זה לא משהו שמתאר תיאור של תכונות ביחס לקדוש ברוך הוא. זה משהו שהוא מתאר דינמית, משהו מאוד מאוד שמתאר פעילות מאוד מאוד גדולה. ובעצם השאלה פה איך לפרר, איך להתמודד עם סוגיית הפעילות של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה בעצם אנחנו, איך אנחנו מסתכלים עליה, מה זה פעילות? והרמב"ן פשיטה לו שפעילות אין הכוונה ביחס לקדוש ברוך הוא, ברור שלא. אלא הפעילות היא בעולם ההתגלויות, בעולם הספירות. ובוודאי ששם כל הפעילות, כל ההתרחשות נמצאת. לא צריך לדבר על זה בכלל. כן.
עם הרמב״ם
שהקדוש ברוך הוא מסיים הרמב״ם את הפרק, הוא אומר אפשר לדעתי שאונקלוס פירש אלוקים האמור כאן מלאך. עוד פירוש יכול להיות שמה שכתוב שאלוקים התגלה לישראל, הכוונה מלאך, ולכן הוא לא הרחיק אנה איכות ממך למצרים, כי אנה לא מתייחס לקדוש ברוך הוא, מתייחס למלאך. שהמלאך אומר לעצמו, אני ארד איתך למצרים. ואל יהיה מוזר בעיניך, אותו סובר שאלוקים כאן זה מלאך, כי מצאנו כבר שהמלאך אומר, אנוכי האלה לא יביך, וזה היה על ידי מלאך. הוא אומר אליי, מלאך אלוקים בחלום יעקב, ואומר, הנני, בסוף כתוב, אנוכי האל בית אל. זאת אומרת, מצאנו שהמלאכים מתגלים ליעקב וקוראים לעצמם אלוקים. ואין ספק שיעקב נדר נדר להשם, אלא זה נוהג בדברי הנביאים, שמה שאומר המלאך זה בשם השם, זה כאילו השם בעצמו, אבל זה לא השם אמר, אלא המלאך אמר. כמו אנוכי שליח של אלוקי אביך, אז במקום להגיד אנוכי שליח של אלוקים, אנוכי אלוקים. בוודאי שהמלאך לא התכוון למר שהוא אלוקים, אבל נאמר את זה בקיצור. מה? שלוחו של אדם כמותו. ובוא בנבוא אמרותי המלאכים דברים רבים בהתאם למטרת מאמר זה. סוגיה שאנחנו עוד נצטרך לדבר עליה. אבל בכל אופן, כל זה בשביל לומר שהאונקלוס נזהר מאוד מביטויי הגשמה ביחס לקדוש ברוך הוא. מכאן אנחנו עוברים למערכה נוספת של ביטויים. עכשיו היו ביטויים שמתארים תנועה, ועכשיו אנחנו נכנסים לביטויים יותר מסובכים. כי עד עכשיו יצאנו בזול. תנועה, יש לנו להסתדר, אבל כשהביטויים הבאים יהיו, מכאן ואילך, יהיו נושאים שיותר קשים ביחס לקדוש ברוך הוא, הרגליים של הקדוש ברוך הוא, ואחור, פנים, תיאורים שממש מתייחסים לגוף, לב, כנף, דברים כאלו שמתייחסים אליו יותר פיזית, וגם החושים, שמיעה, ראייה, דברים כאלו, ולכן כיוון שהדברים האלו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, גם הפרקים שעוסקים במניעת ההגשמה ילכו והתחדדו. לא רמה הולך מהקל אל הכבד, מתחיל מדברים, נכנס יותר ויותר לעובי הקורה, לתיאורים ממש שהם יותר ויותר כאילו חומריים ביחס לריבונו של עולם וגם ביחס למלאכים, ולכן גם הבירורים יהיו יותר ויותר עיוניים עכשיו, עוד יותר ועוד יותר עיוניים ועמוקים, איך להתמודד עם תיאורי החומר. בסופו של דבר הוא יגיע לסוגיית התארים והשמות של הקדוש ברוך הוא. טוב, לאט לאט, בעזרת השם, הצלחה, שבוע טוב.